אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שבני זוג חולקים את הפנטזיות ובאמת מגיעים לתקשורת אינטימית מאוד קרובה, בלי שיפוטיות, שאנחנו יכולים להיות הכי מיניים שאנחנו בא לנו ומתאים לנו באותו רגע, זה אף פעם לא נגמר מיניות.
אריק סגל הוא עובד סוציאלי MA ומטפל בגברים. סיגל צוקר זוגתו היא מנחה ומרצה לנשיות ואינטימיות. ביחד הם הבעלים של המרכז למיניות וזוגיות כחול, ולאחרונה הם השיקו את הספר 101 פנטזיות. היום בסקס אפיל הם יספרו על מה נשים מפנטזות ועל מה גברים. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן אריק סגל וסיגל צוקר. שלום.
שלום, שלום.
איזה כיף.
כיף מאוד להיות פה, ללא ספק.
אריק, אתה עובד סוציאלי ומטפל בגברים, ואת סיגל מנחה ומרצה לנשיות, אינטימיות ומיניות, ושניכם בעצם מנהלים יחד את כחול בקרמיאל, שזה מרכז למיניות
וזוגיות,
ועצמת האינטימיות.
כן, בהחלט.
תספרו קצת כזה, אתם גם זוג, אז תספרו כאילו איך הכרתם, וגם על פועלכם המקצועי קצת, למי שלא מכיר.
אנחנו למעשה, הדרך שלי התחילה לפני אריק בגילוי המיניות. אני הייתי נשואה, וכמו הרבה נשים...
אתם פרק ב' בעצם, אחד של השני.
אנחנו פרק ב', עוד מעט 18 שנים בפרק ב'.
וואו.
מאוד מאוד כיפי.
מוצלח.
מוצלח מאוד, כן. Beyond the fantasies, אם אנחנו כבר בענייני פנטזיות. ואני בעצם נעלמה לי המיניות באיזשהו שלב, ירד לי החשק והפסקתי להיות אישה מינית. הייתי אימא לתפארת מדינת ישראל ובעלת קריירה.
בת כמה היית שזה קרה לך?
בסביבות 32, שני ילדים, הרבה עבודה, עניינים, באמת מלא התעסקויות, משכנתה, הכל.
הסיפור הקלאסי.
בדיוק.
אם לקשור את זה לעיסוק שלנו ביום-יום, הרי זה לא משהו שקורה ביום אחד.
כן, זה תהליך.
אתה רואה את זה, פתאום באיזה רגע מסוים אתה רואה את זה, אבל זה תהליך.
אצלי ברגע מסוים אני קלטתי שאני 6 חודשים בלי לעשות סקס עם בעלי. שפעם מאוד אהבתי את זה, וזה... הדבר שהיה הכי מדהים זה שזה בכלל לא היה חסר לי הקטע של הסקס. זה פשוט... נעלמה לי המיניות, השתקתי אותה, קיביתי, והבנתי שזה לא טוב לי, אני בן אדם הרבה פחות שמח, בן אדם יותר ממורמר, יותר מתוסכל, וזה ממש לא עשה לי טוב.
זאת אחת הסיבות לגירושים גם, או שלא?
לא, זה היה גם, את יודעת, כמובן, מיניות זה חלק משמעותי בתוך זוגיות, וזה מצביע גם על רמת האינטימיות והתקשורת, ובאמת, אני יצאתי לאיזשהו מסע כדי לגלות לאן נעלמה לי המיניות, שהבנתי שזה מאוד מאוד חשוב לי, גם בתור אישה. ובעצם התחלתי לחקור את כל הנושא הזה, ותוך כדי פגשתי את אריק.
תוך כדי מסע חיפושים שלך. הלכת בעצם לכל מיני סדנאות והרצאות, כן. וקראת המון, ואז גם פתחת את כחול?
ואז פתחתי, באמת בינואר 2004, פתחתי את כחול, המרכז למיניות וזוגיות.
שזה בעצם החנות הראשונה שמנוהלת על ידי אישה בארץ, שעסקה כן. במיניות בעצם.
שעסקה במיניות, בלי תצפייה, בלי כל המסע שהיא ממש פונה לנשים.
בלי כל הסליז שאפיין את חנויות הסקס של אותם ימים בעצם.
לגמרי, ומאוד היה חשוב לי שאנשים שיעבדו באמת גם כן בחנות, וגם יהיו בקשר עם האנשים שיגיעו לכחול, זה יהיו אנשי מקצוע, בגלל שאני הבנתי שמה שהיה חסר לי, זה היה חסר לי המון ידע. וחלק מהתפקיד שלי בכחול, זה היה באמת חינוך שוק, להבין שהנושא הזה הוא משמעותי לחיים שלנו, כיפי, ובגלל זה בעצם... אני התחלתי את הקטע של כחול, ואריק הצטרף אליי אחרי זה.
ואתה הבאת את הידע המקצועי בעצם בתור...
הסיפור שלי דומה ושונה.
אוקיי.
אני גם, כמובן, פרק ב' שלי, זאת אומרת, התגרשתי יום אחד...
באיזה גיל התגרשת?
52. אצלי זה לא יום אחד ראיתי שנעלמה לי המיניות. אצלי זה היה תהליך מתמשך. האמת, שאני פתרתי את זה בהתחלה על ידי זה שהרבה בגידות. עד שיום אחד הבנתי שזה לא זה פשוט, ו...
כאילו ניסית לאחז בקשר, ובגלל שהוא לא סיפק אצלך כל מיני דברים, אז...
איפשהו, את יודעת, אומרים לנו, חתונה זה לתמיד, וגירושים זה תמיד נתפסים, והאמת היא שאני עדיין רואה את זה ככישלון, ברמה מסוימת זה כישלון. כי אנחנו מתחתנים מתוך כוונה שזה ילד,
כן.
שזה ילד תמיד, כן. אחרת אין טעם לעשות את זה. זהו, ואז באמת התגרשתי, ו... פגשתי את סיגל, אני חושב, שנה לפני שהיא פתחה את החנות. והיינו במערכת יחסים און ואוף.
לא משהו רציני, אבל הדבר הזה דווקא, בגלל זה שהוא לא היה רציני, זאת הייתה התחלה נהדרת.
כי זה לא היה...
כי לא היה אכפת לי משהו יחשוב עליי, ולא הייתה לי בעיה לשתף אותו בשום דבר.
הייתה בינינו איזו פתיחות של... ממילא, זה לא רציני, זה לא... יש בינינו גם פער גילים, ו...
כן, אז זה לא היה...
של כמה שנים?
16 שנים.
וואו, זה המון.
כן.
כן. כל הכבוד.
ואז בעצם הצטרפת בחודש אחרי שפתחתי את כחול, אז חזרנו להיות בקשר, והחלטנו שאנחנו עושים את זה ביחד.
מקסים.
עושים גם תהליך בתוך הזוגיות שלנו, ועושים את הזוגיות ממש כמו שלמדנו.
אני במסגרת התואר השני שלי, אני התמחיתי בעבודה עם גברים, בתחום המיניות והאינטימיות. ואיכשהו זה היה חיבור די טבעי גם בפן העסקי.
מבחינת גם נושאי שיחה, שניכם מגיעים מהתחום הזה בעצם. כאילו, שניכם כזה התעסקתם בתחום הזה, ופתאום...
אני מנחה קבוצות נשים וסדנאות נשים, אז מאוד הפן הנשי, את יודעת, אז ביחד זה היה נורא כיף.
אז עד היום יש לכם את החלוקה המגדרית הזאת במרכז, נכון? שאת עושה סדנאות והרצאות לנשים ואתה לגברים?
כן, ביחד לזוגות אנחנו עושים, ובאמת עובדים ביחד, והתהליך זה תהליך גם לנהל זוגיות מודעת ומיניות מודעת, וזה נורא כיף, כי הדברים האלה ממש עובדים.
מה שמגניב זה שאפשר כל הזמן עוד יותר להשתפר ועוד יותר להרחיב את העולמות האלה. זה מה שיפה.
זה משקף כל הזמן על הזוגיות שלנו ועל המיניות. אז איפה אנחנו בשיח? אז מה אנחנו יכולים לעשות? אז בואו ננסה את התרגיל הזה. בואו נקשיב.
זהו, שאנחנו לא רק, מה שנקרא, מדברים על זה. אנחנו...
מיישמים בפרקטיקה.
מיישמים, כן.
יפה. אז אתם בעצם, בתחילת הקורונה, גם עברתם לאונליין, כי כמו כל החנויות, וגם בעצם כתבתם יחד את הספר 101 פנטזיות, שמרכז בתוכו מעל 101 פנטזיות של נשים וגברים בישראל, שרובם הכרתם מתור לקוחות או בעבר ובהווה שלכם, נכון?
כן.
תספרו קצת על הספר ועל התהליך של ההכנה שלו ושל הכתיבה שלו.
התהליך היה מאוד מאוד כיפי.
מוכרח אשאר לעצמי.
כן, מהרגע שאנחנו, אנחנו למעשה היינו בסגר השלישי, המרכז שלנו בגלל שהוא בקניון היה סגור כבר 9 חודשים, אז אמרנו יאללה, גם להיפגש עם אנשים וקצת את האינטראקציות, והחלטנו שהמשאב הכי זמין לנו זה אנשים. יש לנו גם אנשים בקבוצות שלנו, בקבוצות נשים, קבוצות גברים, בחברי מועדון, לקוחות שלנו. ובואו נעשה משהו מדליק איתם, שגם יפיח עניין, וגם ייתן לנו איזה מוצר שיהיה לו איזשהו משהו ערך מוסף מיוחד. ובעצם הזמנו את האנשים לשתף אותנו בפנטזיות. אני ישבתי עם אנשים שהסכימו לשתף, אריק ישב עם הגברים שהסכימו לשתף, וחלק מהרעיונות עשינו בזום, חלק שלחו לנו ממש סיפורים, חלק נפגשו במרפסת בהתאם לכללי הסגל.
הריחוק החברתי.
הריחוק החברתי.
ואז בעצם תמללתם את הפנטזיה שהם סיפרו לכם.
כן, העניין הוא שבאמת לתמלל את זה ולהיפגש עם אנשים, והתחושה שהם סומכים עלינו, כי זה אנשים שהם... מכירים אותנו גם בפן המקצועי, ויודעים שאפשר לסמוך עלינו, ו... כל פעם לשמוע את הפנטזיות ושהם חולקים איתנו באמת דברים שאנשים אפילו לא חלקו עם בני הזוג שלהם, ואפילו בפני עצמם לפעמים היה להם קשה
להודות. עוד מעט נדבר על זה גם באמת. למה קשה לנו לספר לאנשים על הפנטזיות וכאלה.
כן, אז כל יום, בסוף היום היינו יושבים וחולקים פנטזיות ורואים מה זה עושה לנו, ומה דעתנו, מה אנשים יחשבו. בקיצור, היה אקשן בסגר השלישי.
מי גילה, מי מהמגדרים גילה יותר נלהבות להשתתף, לספר את הפנטזיות?
התשובה היא די ברורה, למרות שאומרים שהגברים רוצים לספר לחבר'ה, אין מה לעשות, אנחנו אנשים יותר ורבליות. יותר קל לנו לשתף, באמת, גם בפרטי פרטים יותר, להיכנס.
נכון, גם כשאנחנו מדברות עם חברות שלנו על אירועים מיניים, אנחנו בדרך כלל ניכנס כזה ממש, איך זה קרה, מה היה, מה הוא עשה, מה אני עשיתי, איך זה נשמע, איך זה...
בכלל, מהניסיון שלי גם בחנות, נשים הרבה יותר מעיזות, הרבה יותר נועזות. היה פעם מישהו, אני לא זוכר, אני אף פעם לא מצליח לזכור את השם, אבל הוא אמר שאם גברים היו יודעים, אנשים חושבות, הם היו הרבה יותר מעיזים.
היו נועזים פי עשרה, אלפונס קר.
כן, אשכרה.
אלפונס קר, כן, זה מדהים.
ובעצם מה ההבדל אבל בין נשים שכתבו את הפנטזיות? את אומרת שהן לגברים, שהן יותר מפורטות מבחינת הפרטים, הדיטלס שלהם?
גם יותר מפורטות, למרות שיש כמה פנטזיות של גברים שבאמת הרביצו עמודים.
כמובן, תמיד יש יוצאים מהכלל, אבל אין אפס.
גם יותר מפורטות, גם הם ממש נכנסו לכל האווירה שיש מסביב, לא רק, כאילו, את כל הפרומו, כל הלפני, זה קטע מאוד משמעותי.
והיית אומרת שיותר גברים רצו ישר, כמו למטרה?
כן, יותר ישירים, יותר
תכליתיים.
כן, פגשתי אותה, והיא שמה ככה, ועשתה ככה, וזה וזה וזה. ובפנטזיה הנשית זה יהיה כל הקטע של מה שקדם לזה, ואיך שהתכוננה, ומה שהיא שמה על עצמה, וכל ההתכוננות וההתעוררות. כשאנחנו מרשות לעצמנו, אז אנחנו יכולות לעוף.
כאילו, הסט והסטינג, ולא רק הסט של מה שקרה בסוף, אלא גם כל ההכנה לזה, בעצם.
תקשיבי, זה... אנחנו בפנטזיה, הרי מה הרעיון? שאנחנו יכולות לעשות בדיוק את מה שבא לנו, את מה שלגשים, את מה שחסר לנו. אז אם הקטע של כל ההתכוננות וכל ההתעוררות, והתחושה של התשוקה לפני כן,
זה הקטע משמעותי. אבל זה בדיוק הקטע של פנטזיה. כי ברגע שאתה חושב על זה... הרי, בכלל... בוא נגדיר מה זה פנטזיה.
כן.
זה משהו שהוא לא מציאותי, משהו שהוא לא אמיתי, לא כרגע. ולמעשה כל מחשבה שלנו על משהו שיהיה, זה פנטזיה.
ופנטזיה מינית?
פנטזיה מינית היא פשוט ממוקדת בתחום מסוים של החיים.
היא אמורה המטרה שלה לעורר אותנו.
כן.
זאת המטרה, לעורר אותנו מינית, להדליק אותנו.
הרבה פעמים אני צריך להזכיר לאנשים... בחנות, שעבר המין הכי גדול שלנו הוא בין האוזניים, לא בין הרגליים.
המוח, כן, בדיוק.
ובעצם, הרי, הכל מתחיל אצלנו במוח. הכל מתחיל כפנטזיה, ואז אנחנו מחליטים אם אנחנו רוצים ליישם את זה או לא ליישם את זה. אם אני חושב עכשיו על כוס מים, כרגע זה פנטזיה, עד שאני לא לוקח את זה מעשית,
אבל היא לא פנטזיה מינית.
כן, לא.
לא, אבל אם הוא ירצה לשפוך את כוס המים על עצמו, על מישהי, אולי, כן, כן, כן.
לא, אני אומר את זה דווקא במיוחד, בגלל שהרבה פעמים כששואלים אנשים, יש לכם פנטזיה? לא, אין לי פנטזיות בכלל. אז קודם כל, זה לא נכון, כי כל הזמן יש לנו פנטזיות. בתחום המין, אולי פחות, אבל עדיין, כל פעם שאני חושב על מין... זה פנטזיה, עד שאני לא...
כל זמן שאני חושבת על מין שאני לא עושה כרגע, אני בעצם מפנטזת.
כן. אם אני חושב על מה אני הולך לעשות עם סיגל בערב, במיטה, זה כרגע, זה פנטזיה. לא בטוח שהיא תסכים, לא בטוח שאני אהיה לי כוח אחרי כל הנסיעות האלה, אבל כרגע זה פנטזיה.
כן. ובפנטזיות אפשר הכל. בפנטזיות, כל פנטזיה היא בסדר, היא בפנטזיה, היא לא נעשית. כל הקטע של אנשים שהם מתביישים, אומרים, וואלה, אולי הפנטזיה שלי ככה, אולי אני סוטה.
מה זה אומר עליי, אם פנטזתי על?
בדיוק. זה המקום של הפנטזיה, בדיוק בשביל זה יש את הפנטזיות, כדי להרשות לעצמנו, להשתחרר מכל הכבלים, ליהנות, להדליק לנו את הדמיון, ובאמת לבדוק את הגבולות שלנו.
על מה באמת אנשים מפנטזים, על מה נשים ועל מה גברים? מה גיליתם דרך הפנטזיות של הלקוחות ואנשים שהצטרפו והשתתפו בספר שלכם?
עוד לפני מה שגילינו, אז אני אגיד שיש 7 סוגי פנטזיות בעצם.
שזה מבחינה מחקרית, זה ככה הגדירו את זה.
בדיוק, מבחינה מחקרית. ויש חלוקה, גם אצלנו בספר, חלוקה לא מודעת, אבל כן, רואים שיש פנטזיות שהן יותר נפוצות, אם זה יותר פרטנרים, כאילו להוסיף עוד פרטנרים, או קטע של משחקי שליטה, שזה מאוד מדליק ומגרה.
כזה 150 גוונים של הפור, זה נהיה הרבה יותר מיינסטרים, כזה זה נהיה הרבה יותר מדובר.
הרבה יותר לגיטימי, זה העניין. ברגע שמשהו לגיטימי, תרבותית, אז אנחנו משחררים, רואים שזה בסדר. יש, אם תסתכלי על הרשימה של הפנטזיות באמת מבחינה מחקרית, אז המון פנטזיות הן לא היו לגיטימיות גם לפני 50 שנה, ואז את לא תמציאי אותן כאילו אלה באמת כקינקיות נוראיות, לא כמשהו שהוא מיילד, וזה עם נאמר יחסים פתוחים לפני 50 שנה, זה שומו שמיים.
כן, זה היה שמור להיפים מאוד ספציפיים ואיזוטריים כאלה.
כן, היום זה משהו שהרבה אנשים מפנטזים על הדבר הזה, גם אם הם לא רוצים להגשים, זה משהו שהוא מדליק אותם, וזה בסדר לספר על זה, יש היום על זה שיח בכל מקום שתסתכלי.
גם הרבה זוגות באמת יוצאים מהארון עם הפנים הגלויות שלהם, ואומרים, כן, אנחנו מנהלים פוליאמוריה, או זוגיות פתוחה. גם יש לי, הקלטתי פרק על זה, אחד הפרקים הראשונים, תחפשו, זה עוסק בזוג שפתח את הקשר. אוקיי, אז איזה עוד סוגי פנטזיות יש? אז אמרנו ריבוי פרטנרים, פנטזיות של שליטה.
של שליטה, פנטזיות שאנחנו פשוט עושים איזשהו שינוי קל בקטע, זאת אומרת, כאן בפנטזיה אני בת 25, או יש לי ציצי גדול, או שאני עושה את זה במקום אחר מאשר הבית שלי, משהו ככה.
שינוי שהוא, פרט.
שינוי פרט קטן, שעושה לי את זה יותר טוב. יש גם פנטזיות שהן של תשוקה ורומנטיקה. 99% מהנשים, גם גברים וגם נשים, הודו שהם פעם אחת לפחות פינטזו את הפנטזיה הזאת של
את הפנטזיה הרומנטית.
פנטזיה רומנטית, כן, לעשות סקס מתוך רומנטיקה ולהרגיש מתוך הרומנטיקה את התשוקה.
מעניין מאוד, שגם גברים חווים את זה, כי זה משהו שהיית חושבת שזה יותר נשים אולי.
עם הנשים שאנחנו אוהבים, דברים כאלה.
אתה מאשר את זה?
כן.
אני חושב שכולנו רוצים אהבה, מחפשים אהבה. זאת אומרת, זה שבמחקר הזה הם שאלו, האם פעם אחת לפחות, זאת אומרת, זה לא אומר שזה הפנטזיה המרכזית, אבל כן, כולנו
זה
מחפשים.
אומר שזה נפוצה מאוד, כן. אבל
הכי נפוצה, 99%.
גם כן. גברים וגם נשים.
מעניין מי האחוז הבודד שלא מפנטז על משהו רומנטי. אולי אנשים שהם א-רומנטיים, באמת. יש אנשים שהם לא, שאין להם את הנטיות הרומנטיות האלה.
לא, אבל אלה שאין להם את הנטיות הרומנטיות, וילכו בדרך כלל על משהו יותר נועז, אולי משהו במקום ציבורי, אולי איזה פנטזיה שיש עליה, איזה טאבו כזה, את יודעת.
זה נפוץ פנטזיות שעוסקות בנושאים שהם טאבויים בחברה, בתרבות?
כן.
כן, זה הרעיון של פנטזיות.
זה הרעיון של פנטזיות.
כן, אני חושב שזה די מובן, זאת אומרת, אם יש דברים שאני פנימית, אני לא מרשה לעצמי, אז שם אני יכול להכיל את זה. זאת אומרת, וזה בדרך כלל גם יהיו הפנטזיות שאני לא אספר לאף אחד.
כן, אבל למשל, שטכנאי הכבלים מגיע רגע לפני שבעלך צריך לחזור מהעבודה. זאת פנטזיה שלמשל היא עוסקת באיזשהו קטע של טאבו מסוים, ועדיין היא נפוצה מאוד. כוחות הביטחון, הרבה פנטזיה.
אבל זה לא טאבו, באמת.
לא, הטאבו היא בזוגיות מונוגמית, והיא מפנטזת על מישהו שאינו בן הזוג הרשמי שלה, אז זה כאילו סוג של טאבו.
לא, אבל יש פנטזיות.
טאבו זה בדרך כלל, נגיד, גילוי עריות, דברים שהם לא נפוצים בכלל.
אבל אם אתה עושה גם אפילו בציבור, אם אתה עושה את זה בחניון,
זה סוג של...
אם אתה עושה את זה במשרד על השולחן, זה עבירה פלילית.
אבל זה ההבדל בין טאבו ולא חוקי.
נכון, נכון.
יש טאבו ויש לא חוקי.
כן, כן, כן. טאבו זה ממש משהו שהוא פרובוקציה חברתית-תרבותית כזאת, שהוא משהו שממש כזה אסור להגיד אותו.
אז זה לדעתי, זה מה שראינו, שזה לפחות באחד המחקרים זה מצוין, כפנטזיות הכי פחות סטנדרטיות, שזה 1-3%, וזה בדרך כלל סקס עם חיות.
סקס עם ילדים.
סקס עם ילדים, דברים כאלה.
כן, כן, כן. זה באמת גם פנטזיות שהאדם שיספר אותם בגלוי ישלם עליהם מחיר חברתי בעצם.
מאוד, בדיוק. מאוד.
מה מבחינת הגברים והאנשים הישראלים שהרי איתם דיברתם? יש משהו שהפתיע אתכם? פנטזיה שחזרה על עצמה ולא ציפית
עליו? פנטזיה הכי, ככה, לפחות ההתרשמות שלי, כי זה לא באמת מחקרי, פנטזיה על שתי נשים. גם של גברים, גם של נשים.
גם נשים פנטזו על זה. להיות עם שתי נשים?
בלי הגבר.
להיות עם אישה.
שתי נשים בלי הגבר.
להיות עם אישה. כן, אוקיי.
זה התכוונתי, כן.
אוקיי, אני מבינה. מעניין. תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו.
היי, כאן יובל פלוטקין. מה זו מתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן? קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך? ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם ונשתמע.
ידוע שהזכרת את זה קצת קודם, שעולם הפנטזיות המיניות הוא אפוף בושה. אנשים נורא מתביישים בדברים שהם, בתכנים שהם מפנטזים עליהם. למה, ממה הבושה הזאת נובעת?
קודם כל, יש בושה כללית מלדבר על סקס. זה משהו שמורגש מאוד חזק בחנויות בכלל, שיש הרבה אנשים שנכנסים פעם ראשונה בחיים שלי, אני לא יודעת איך לדבר איתך, כאילו אני מתביישת, או יש כאלה שבכלל לא מעיזות להיכנס כשהם רואות אותי, ואז אני מציע להם לבוא בשעות שיש את העובדת.
הם לא מרגישות בנוח, בגלל שאתה גבר.
בכלל, גבר, כן. למרות שיש נשים שאחרי חצי שעה אומרות לי, בחיים לא דיברתי עם מישהו בכלל, כמו שדיברתי איתך על סקס.
וואלה.
לא האמנתי שאני אדבר על זה בצורה כזאת. אבל יש בושה כללית לדבר על סקס.
גם בושה כללית, אבל גם אני חושבת שלפחות בפן הנשי, אנחנו הנשים, הורגלנו ששמים לנו מחסומים, ואם אני יותר מדי מינית, אז אני מובקרת, ואני לא יכולה לרצות יותר מהגבר, ומה אני רוצה עכשיו, שרשרת אורגזמות, מה הוא יחשוב עליי, וכל מיני דברים כאלה. מה שמחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך על הקטע של הפנטזיות, מה שאפשר להגיד, אז אני יכולה לספר שבשיחות שלי עם נשים, הקטע של משחקי שליטה זה משהו שמאוד מאוד לוקח. ואני גם יכולה להבין את הדבר הזה. אנחנו כולנו, רובנו, לא נדבר בהכללות, אבל רובנו אנשים בשליטה, בשליטה רוב היום, שולטות בהכל, אף אחד לא עושה את הדברים כמונו, כמו שאנחנו עושות בצורה המושלמת שלנו.
לא רק זה, אנחנו מג'נגלות בין הקריירה לחיי המשפחה, ואנחנו כל הזמן צריכות כאילו לשים לב למלא פקטורים, ולדעת שהכל באמת קורה ומתקיים ובשליטה ובמצב טוב וזה.
ממש ככה, ממש ככה, ואז מגיע השלב שסוף כל סוף מישהו יכול להחליט עליי כאן, מישהו, אני יכולה לשחרר לגמרי, ולהתמכר להנאה, וכל מה שהוא יעשה לי, זה הוא יעשה כי הוא רוצה, לא כי אני רוצה. זאת אומרת, אני רואה עכשיו לשחרר לגמרי, כי זה באמת משהו שמאפשר לי את החופש, כמה שזה מוזר להיות קשורה, אבל זה מאפשר את החופש באמת להתענג. האורגזמה הנשית, דרך אגב, קוראים לה בצרפתית לפטיט מור, קוראים לה המוות הקטן. לא סתם, אנחנו חייבות לשחרר כדי להיות שם.
הייתם ממליצים לזוגות לדבר על הפנטזיות שלהם בצורה גלויה, או אולי שיש פנטזיות שעדיף שכל אחד ישמור לעצמו?
ההפך, אני חושב שזה הכרחי.
לדבר על הפנטזיות שלנו?
אם אנחנו רוצים זוגיות טובה ואינטימיות מתאימה, אני חושב שחייבים לדבר על פנטזיות, כמו שחייבים לדבר על פנטזיות בתחומים אחרים, אז על אחת כמה וכמה בנושא המין. כי אין מה לעשות, זה מרכיב מרכזי בזוגיות.
נכון, אבל צריך לזכור גם כן שכל אחד מבני הזוג הוא מאוד אחר. ולא בכל מערכת יחסים מרגישים את הביטחון, שלא ישפטו אותי ויקבלו איזה יפה, ואולי זה לא בהתאם לערכים של בן הזוג שלי.
וגם, זה כבר עניין וגם, של איך לדבר על
כן,
זה.
כן, אבל גם חשוב לזכור שיש פנטזיות שהן טובות לקשר, שהן מחיות את הקשר, הן מוסיפות לו עוד פן של משחק והנאה וכיפיות, ויש פנטזיות שהן פשוט נחשבות פנטזיות ממיתות.
ממיתות, לא פחות, את אומרת.
כן.
זאת אומרת שממש ההשפעה שלהן עלולה להיות הרסנית.
ממש ככה, ואז אני אומרת, נפרדות. צריך לשמור גם על חלק נפרד אצלנו, אם הפנטזיה היא כזאת, אז אנחנו באמת חייבים לשמור על טיפה מרחק ולא לשתף. ואני אסביר גם מה ההבדל בין פנטזיה שהיא טובה לקשר לבין פנטזיה.
אני אשמח וגם אני אשמח אם באמת תתני דוגמה כזאת. מתי זה פנטזיה ששווה לשתף אותה ומתי צריך לחשוב כמה פעמים אם אנחנו מעוניינים להיכנס לשם.
פנטזיה שטובה לקשר זה פנטזיה שהיא כוללת את בן הזוג שלי קודם כל. שהיא כוללת את בן הזוג שלי, שהיא נעשית תוך קבלה של המצב הקיים ורק האדרה, נאמר, איזה סיטואציה שונה או משהו כזה שזה מוסיף איזשהו אלמנט, איזשהו תבלין שלא היה לפני כן בינינו.
נחמד.
כן, ופנטזיה
ואז זה גם יכול להדליק את הבן זוג או את הבת זוג שמספרים משהו כזה.
זה אפשר
חלמתי עלייך שאת עושה, שאנחנו עושים ביחד ככה וככה, וכזה, אוקיי, משהו מעניין.
כן, בוא נעשה בערב.
בוא ננסה, כן.
ננסה את העניין בערב. זה דברים שהם מדליקים, הם עושים טוב. הם מוסיפים, הם באמת, המשחק הוא מוסיף אלמנט של תשוקה. אין מה להגיד. אבל פנטזיה שממיתה, זה בעצם פנטזיה שהיא באיזשהו מקום מבקרת את הקשר הזוגי. זאת אומרת, או שהיא משנה את בן הזוג שלי כדי שידליק אותי.
חלמתי שאת בת 23 כשהיא בת 40.
כן, בדיוק. או שאתה, יש לך פתאום ור מין ענקי ואנחנו עושים את זה ככה. או פנטזיה שהיא בכלל לא כוללת את בני הזוג. זאת אומרת, אם אני מפנטזת על מישהו אחר, או אם אני מפנטזת בכלל על חבר שלו, זאת פנטזיה שהיא ממיתה.
או על האקס שלך, זה גם נראה לי לא יפה.
נכון, נכון. זה משהו ש... אני יכולה לפנטז את זה, וזה ידליק אותי, וזה סבבה, וזה, אל תשתפי. לשתף לא מומלץ, פחות. ואם כן, אז זה על אחיותך, בואי נאמר.
מה דעתך?
התשובה לשאלה שלך, לדעתי, קודם כל, כן, לשתף. השאלה הגדולה זה איך לעשות את זה, ומה שסיגל הסבירה לגבי סוגי, איזה לשתף ואיזה לא לשתף, זה קטע מתוך איך לשתף. זה לא נוגד את העניין של לשתף.
אתה חושב שאם אני מפנטזת על השכן שלנו, אני צריכה לספר לך?
לא, לא, אני אומר, איך לשתף ומה לשתף, אבל...
רק אם זה ידליק גם אותו. כאילו, צריכה להיות ההתקרות הזאת של לדעת איך הפרטנר, פרטנרת יגיבו לזה.
היום אני יכול להגיד שאחרי כמה, עוד מעט 18 שנים שאנחנו גרים ביחד, חיים ביחד, אז בהחלט אני יודע מה לשתף ומה לא לשתף. ואם סיגל תשתף אותי, בדרך כלל אני, יהיה לי מושג מה יכול להיות שם. זאת אומרת, היא לא תפתיע אותי מאוד. אנחנו די מכירים כבר.
אבל בקשר חדש וטרי, צריך לדעת מי יושב איתך.
על אחד כמה וכמה.
לגמרי.
אבל גם היום, למשל, אני לא יודע, אני לא יכול לעלות על דעתי, אבל אם תהיה לי היום איזה פנטזיה שתהיה לי שאלה לגביה, אז קודם כל אני אגשש, אני אשאל אותה, סתם לדוגמה, דיברנו על טאבו, על סקס עם חיות. פתאום בא לי פנטזיה על סקס עם חיות. אז לפני שאני אשתף אותך...
היא צוחקת. המאזינים לא יכולים לראות, אבל את מתפקעת וצחוק פה.
כן, כן. אני ישר רצה הביתה לכלבה, להגן עליה.
להציל אותה מהסוטה הנורא.
אז לפני שאני אזרוק את זה עליה, אני אגשש. שאלות בכיוון, לא יודע, סתם אפשר לראות סרט פורנו ולראות קטע ספציפי ואז לשאול אותה מה דעתך על הסצנה הזאת הספציפית.
או להשתמש בספר שלכם, של הפנטזיות. ואז זה יותר טוב מלצפות בפורנו. אז ממש להגיד, יואו, קראתי פנטזיה, מה זה מדליקה?
נכון.
זה לא רק קראתי פנטזיה, מה זה מדליקה, אלא גם יש הרבה זוגות שהם סיפרו לנו שהם קוראים את הפנטזיות ביחד.
נחמד.
כן. ולקרוא את הפנטזיות ביחד זה בכלל מגניב. כי באמת אפשר לראות למה אני יותר מתחברת, אולי משהו שלא חשבתי שמדליק אותי, כן מדליק אותי, ואולי משהו,
בדיוק,
לא.
אני מסכים איתך. הרבה פעמים דברים שלא חשבנו עליהם בכלל, פתאום אני רואה אותם בסרט, ואני אומר, וואלה, זה יכול להיות...
כן, לקבל רעיונות והשראה.
כן, לקבל רעיונות
והשראה. זה מגרה, זה מעניין, זה מסקרן.
אמרת לי בשיחה מקדימה שמישהי אמרה לך... מעולם לא גמרתי כל כך הרבה עמודים בבת אחת.
בבת אחת, נכון, זה נורא כיף, כי זה באמת פותח המון אפשרויות. אנחנו ממש הקפדנו על זה שזה יהיה כתוב כמו שסיפרו לנו, למעט טעויות דקדוקיות מאוד אקוטיות. אבל אם החלטתם ביחד להידלק על פנטזיה, אז קודם כל, כל הכבוד לכם, אבל כדאי לעשות את זה בזהירות.
אוקיי, נגיד, אז אנחנו זוג שרוצה לממש פנטזיה של אחד מאיתנו. למשל, הרבה גברים יש להם פנטזיה להוסיף צלע שלישית, נגיד. אז מה אתם מייעצים?
קודם כל, לקחת את הזמן באיזי. להירגע, לחשוב על זה, לשתף ביחד, לשבת באמת, אם אתם מרגישים מספיק בטוחים, מספיק אמון כדי לבחון את עצמכם.
אגב, יש הבדל של מי הפנטזיה. האם הפנטזיה היא של הגבר או של האישה?
באיזה אופן?
אם אני מפנטזה לצרף עוד אישה, אז אני צריך לדעת גם איך לגשת לסיגל, זאת אומרת, איך בכלל זה יכול להיות...
אותי מדליק עוד אישה, ואם מדליק אותי בכלל לראות אותו, ואם לא מלחיץ אותי לראות אותו, ואם הוא יעשה משהו ובאמצע שהוא יעשה משהו, אז אני ארגיש שאני מקנה ולא נעים לי, זה לא עושה לי טוב.
אז מה עושים לגבי זה באמת? כן.
לעומת זה, אם זה הפנטזיה של סיגל להוסיף עוד אישה, מאחר ורוב הגברים לא יגידו לא לדבר כזה, אז באיזשהו אופן יותר קל לה, לפחות בתפיסה של...
להגשים את הפנטזיה.
או להעלות אותה בכלל.
או להעלות אותה בכלל.
לשיח.
כי אם אני אגיד, אם זה לא מתאים לי, לא יקרה שום דבר. אישה בדרך יכולה להיפגע מזה. מה, אתה רוצה אישה אחרת? אני לא מספיק טובה.
אבל אם תגיד לך, אני רוצה לצרף גם שכן שלנו, אז אולי זה יהיה גם טעון.
כן,
כן. אבל כדאי...
הבחור שעומד איתך שחייה, אז אולי, מה דעת?
כאילו
חשב.
לעומת זה, אם פנטזיה שלי להוסיף עוד גבר, זה יכול להיות... זה שונה. זה מה שהתכוונתי.
כשאני אומרת שאנשים מתלבטים, אז קודם כל תבדקו על עצמכם, אוקיי? תרביצו. תעשו, תעוננו, תשבו, תפנטזו, תעוננו, תראו מה הרגשות שעולים לכם, קודם כל עם עצמכם, בסיטואציה הזאת. יכול להיות שסתם אתם תרגישו שזה מלחיץ אתכם יותר מדי, ואז אולי שווה לרדת מהעניין. יכול להיות שהדבר הזה דווקא יהיה מאוד מאוד מדליק, ואז אם זה כבר באמת מאוד מאוד מדליק אתכם, אז אפשר לגשת באמת ולדבר עם בן הזוג, ולא הייתי מציעה עדיין לרוץ ולהגשים.
קודם כל לדבר. אבל איך לייצר שיחה כזאת? זאת אומרת, איך מתחילים שיחה כזאת? לעשות שיחה של חדר מיטות, זאת שיחה של ארוחת צהריים? זאת אומרת...
בתפיסה שלי, אז כן, חדר מיטות. חדר מיטות, או לפחות המקום שאתם הכי אינטימיים. אני מרגיש הכי אינטימי באמת כשאנחנו במיטה, שוכבים, מחובקים, לפני סקס, אחרי סקס.
ואז לשבת באמת.
כזה עלתה לי מחשבה, מה דעתך על שננסה...
או היום קראתי פנטזיה כזאת וזה.
או שלחו לי סרטון בוואטסאפ, מה דעתך? כאילו, אפשר לנצל...
אז הוא גישושים כזה.
כן. בדיוק, בקטע כזה של גישושים, ואם יש באמת גם התלהבות מהצד אפילו נכונות, השני.
אפילו סקרנות, לאו דווקא נכונות, אפילו סקרנות, או אם יש על מה לדבר,
כן.
אז להמשיך לדבר. אם אני רואה עצור לפניך.
לשים לב לתגובות כן. של הפרטנר-פרטנרית לגבי כן. השיתוף הזה.
כן, אבל זה... גם אז, לא ישר, נגיד יש, כן, הוא מתלהב ונביא עוד אישה, זה, יאללה, אנחנו פותחים וישר רצים קדימה. זה לא בטוח לשני בני הזוג, זה... זה סיטואציה שתומנת בחובה יותר מדי אפשרויות שהן יכולות להיות מאוד קשות ולגמור על הקשר לפעמים.
זה אירוע שיכול לטלטל קשר וגם להביא לסיומו לפעמים.
אז אולי דבר ראשון, באמת, אם אתם כבר יצרתם את הזה ומצאתם משהו שהוא מדליק את שניכם, אז לעשות תרגול על רטוב שניכם.
מה זה אומר?
מה זאת אומרת? אם אני מדמיינת על שלושתנו...
אני קורא לזה לפנטז את זה ביחד.
אבל לפנטז את זה ממש מילולי, מתואר. הנה, עכשיו אני...
כמו דמיון מודרך כזה של...
ומה עכשיו היית רוצה שאני אעשה לה, ואיך היית רוצה זה. תקשיבי, כשמדברים על זה תוך כדי זה, אז הרגשות עולים. וברגע שהם עולים, אנחנו יכולים להתייחס אליהם, כי חייבים להתייחס אליהם. אי אפשר להגיד, אני מפחדת שיקרה ככה וכך, ולא להתייחס לדבר הזה, כי אז יבוא בבומרנג אליהם בחזרה. אז אם, למשל, עולה תוך כדי העניין, אני מפחדת מזה שאתה תענג אותה יותר ממני, או שאתה תהיה איתה יותר אינטימי, אז מה הגבולות? אז יושבים, אני מוכנה שזה יהיה ככה, אבל בלי נשיקות, נאמר.
אז אתם ממליצים לערוך ממש... שיחת תאום ציפיות שתהיה כזה, תכלול את כל התרחישים האפשריים בסיטואציה.
ממש ככה.
ואז לשחק את זה כאילו. כאילו יש פה עכשיו עוד אישה במיטה איתנו.
זה מגניב.
או עוד גבר.
ולפעמים זה מספיק. זאת אומרת, יכול להיות שהמשחק עצמו, המשחק תפקידים הזה, יהיה כל כך מדליק את שני בני הזוג, שהם לא יצטרכו בכלל, באמת.
כן, יכול להיות שכל מה שתצטרכי זה מלאי פאות בארון, וכל פעם תוכלו להיות זוג אחר.
תחפושות, כן, זה גם פנטזיה.
וכאלה.
כן, בכלל, תחפושות זה סקציה שלמה בחנויות סקס. תחפושות של אחות או תלמידה.
אבל חשוב באמת שירגישו ביטחון, מדובר על איזושהי הרפתקה, אוקיי? אז לקבוע מה קורה ככה, מה קורה ככה, איך אנחנו מתנהלים גם אחרי זה, לדבר על זה. מה הציפייה שלנו אחרי זה?
מה הציפייה שלנו עוד לפני זה? כי הרבה פעמים אנשים חושבים, הסקס שלנו מת, יאללה, נוסיף אישה או נוסיף גבר.
נפתח עכשיו כרטיס בטינדר.
אבל זה לא עובד ככה. זה ההפך, אני חושב, שצריך שהזוגיות תהיה קודם כל יציבה וטובה לפני שאתם עושים את זה. זה לא מה שיחזק אם הזוגיות לא טובה. ההפך, זה צריך לבוא ממקום של אמון הדדי, של אינטימיות טובה.
כן, אין ספק שאילו לצרף עוד צד שלישי, צד ג' לקשר, אם הקשר של שני הצדדים לא מספיק חזק, זה מתכון בטוח לכישלון.
אבל לעומת זאת, בפנטזיה זה יכול להיות מושלם. בדיוק כמו שאנחנו אוהבים.
כן, כן, כן. מה קורה באמת כשהפנטזיה מתנגשת עם המציאות? זאת אומרת, באמת עשינו איזו הרפתקה, ניסינו לממש את התרחיש שראינו שנינו בדמיון בהתחלה, וזה לא יצא טוב, היה סקס גרוע, או... לא יודעת, באמת הייתה שלישייה, ובת הזוג הרגישה שהיא... left out כזה, שכאילו לא מתייחסים אליה, והיא כועסת עכשיו על הפרטנר שלה, זה תרחיש מאוד נפוץ.
בגלל זה אמרנו שצריך לדבר לפני, לתרגל אפילו לפני, לבדוק את זה על עצמנו. ולפעמים זה לא יעבוד.
ולפעמים הנזק יהיה מאוד קטן, אז לא נהננו, לא קרה כלום, לא ננסה את הדבר הזה,
לא נחזור על זה שוב.
לא נחזור על זה.
אם לוקחים את זה מלכתחילה כניסיון, כמשחק, וזה לא, אז אוקיי. אז אתה לומד מזה לפעם הבאה מה לא לעשות ומה כן לעשות.
כן, אבל לפעמים זה באמת יכול להיות הרסני. ההשפעה יכולה להיות הרסנית, אם זה איזה שהם רגשות שלא חשבנו שנרגיש. תגובה מהמי בן הזוג בסיטואציה, הפער באמת בין הציפייה שדיברנו עליה לבין מה שקורה בפועל. הדברים האלה הם באמת יכולים להיות מאוד מאוד...
בגלל זה אמרתי שחשוב להדגיש... שהזוגיות צריכה להיות טובה ויציבה לפני, הבסיס צריך להיות טוב לפני שמתחילים את זה. ולא להשתמש בזה כמשהו שיבנה את הזוגיות.
נכון, אבל אחרי זה אפשר גם להתרומם, גם אם זה קשה. אם מחליטים באמת שאנחנו לומדים מזה, מהדבר הזה, מסיקים את המסקנות.
עשינו, ניסינו, לא עבד, ממשיכים הלאה.
לא עבד, ממשיכים הלאה. בוא נשאר בזון של הפנטזיות. זה הרבה יותר בטוח, הרבה יותר חופשי, וזה תמיד יוצא כמו שאנחנו רוצים.
נכון, הפנטזיה זה תמיד זה, כן. משהו שהפתיע אתכם במסע הזה של הספר, שלא חשבתם עליו, שלא ציפיתם?
אני, האמת שלא, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה מאוד מגרה, גם בפן האישי, לשבת ככה ולשמוע את את הפנטזיות, לשמוע את כל השיתופים האלה. היה כמה דברים שאני ישבתי, אני אמרתי לו, אימא, אימא, מה אני עושה עכשיו? כאילו, שזה היה מביך מאוד. אבל אני חושבת שבאמת רובנו עושים את זה, יותר מ-97% מאיתנו מפנטזים. ושזה הדבר הכי מדהים והכי נהדר, כי זה באמת מה שמאפשר לנו לנצל יותר מהפוטנציאל המיני שלנו. אנחנו, כל פעם אני שומעת, אני, מה כבר אפשר ללמד אותי על זה? מה כבר אפשר לגוון אחרי 20 שנה? אני מתערבת שאחרי 20 שנה אתם לא מדברים. אני מתערבת שאחרי 20 שנה לא בטוח שאתם יודעים מה הפנטזיה אחד של השני.
גם פנטזיות משתנות ומתעוררות כל הזמן. זאת אומרת, זה שבעבר הייתה לפנטזיה מסוימת, זה לא אומר שזה גם היום. יכול להיות שהיום נדלקת מדברים אחרים, או הוא נדלק מדברים אחרים.
לגמרי, זה משתנה כל הזמן, הדברים האלה. אנחנו בתור אנשים משתנים כל הזמן, וגם הפנטזיות שלנו. וכשבאמת מבחינתי, שאנחנו, אם התחלנו מהשיחה על הקשר הזוגי שלנו, אז אני אומרת על הקשר הזוגי, שמבחינתי, כשבני זוג חולקים את הפנטזיות, ובאמת מגיעים לתקשורת אינטימית מאוד קרובה, בלי שיפוטיות, שאנחנו יכולים להיות הכי מיניים, שאנחנו בא לנו ומתאים לנו באותו רגע, זה אף פעם לא נגמר מיניות, היא אף פעם לא משעממת.
אמן.
כן. אז פנטזו, פנטזו. נורא איפה הוא נאמרה, אף אחד לא אוהב אותי בשביל הראש שלי. אנחנו אומרים, דווקא אולי בשביל הפנטזיה.
סיגל ואריק, אתם מקסימים. איזה כיף היה. תודה רבה לכם.
היה כיף מאוד שהזמנת אותנו.
תודה לך, באמת.
ואנחנו באמת מאחלים לכל אחד שירשה לעצמו לפנטז, גם אם לא לדווח לנו.
אתם יכולים לפנטז ולשמור את זה לעצמכם.
בדיוק.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.